מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
פרוקטר אנד גמבל, קוקה קולה, קימברלי קלארק, שניב, שופרסל, אלו רק חלק קטן מהחברות העולמיות והמקומיות שכבר הודיעו שיעלו או העלו את מחירי המוצרים שלהם. ואם שמות החברות לא אומרות לכם יותר מדי, אז אנחנו מדברים על עליית מחירים כמעט בכל תחום של החיים שלנו. מחיתולים, דרך נייר טואלט, שמני מאכל, אבקת כביסה, ועד לריהוט בבית. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 148 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
והיום בפרק אנחנו נדבר על מחירים, על תורת המחירים. האם עליית המחירים היא זמנית? מה ניתן ללמוד ממדד המחירים האחרון שפורסם לפני העצמאות? מה הקשר להודעת הריבית של בנק ישראל השבוע? לחופשה הבאה שלכם בחול, איך זה ישפיע על הדולר ועוד כמה דברים, ואם יספיק לנו הזמן גם נדבר בקצרה על דוח של החשב הכללי של האוצר שפרסם השבוע וזרק לאוויר
טריליון שקל,
טריליון שקל חוב והכניס ללחץ רק חלק מהאנשים.
דוקטור איבל עושה ככה עם הזרק שלו.
כן, אז נדבר גם על זה. טוב, בוא נתחיל. תראה, אתמול או השבוע, סלח לי, אני לא זוכר, הייתה כתבה בכלכליסט וראינו שם בגורם מתחום השיווק שדיבר בצורה אנונימית. והוא אמר, תראו, מה אתם רוצים? כלומר, מאלה שהעלו את המחירים, הוא אמר, מה אתם רוצים? מחיר הפלסטיק זינק ב-100%, האלומיניום עלה ב-50%, מחיר הובלה של מכולה שעמד סביב $2,000 זינק בסוף 2020 ל-$9,000, אותה מכולה. הוא אומר, אנחנו רגילים לכך שלקראת החג הסיני בינואר, המחירים מזנקים ל-$3,000 למכולה, ואז יורדים. הוא אומר, הפעם זה לא קרה.
כן, גם כשאתה יודע שאתה הולך זינק בינואר, אתה בונה מלאי קצת לפני ומחכה, והכל בסדר, אבל זה כבר שנה ככה. זה לא משהו שקרה בבת אחת, ואתה יכול לחכות אולי, לתת קצת למלאים שלך להידלדל, זה תהליך שכבר נמשך תקופה ארוכה, וזה משפיע, ודיברנו על הנושא הזה, נגענו בו, אבל אני חושב שהגיע הזמן להתייחס אליו קצת יותר ברצינות, כי אנחנו רואים א', שזו תופעה עולמית, ואנחנו ראינו גם את מדד המחירים לצרכן פה שפורסם לחודש מרץ, א', עלה יותר מהצפי, עלה ב-0.6%, אבל יותר מזה שהוא קצת הפתיע, לפעמים יש הפתעות שככה מגיעות מאיזשהו סעיף אחד, העלייה במדד באה באופן רוחבי, אתה רואה שזה משהו שקורה כמעט בכל סעיף במדד, והתפרסם גם מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, ואתה רואה בדיוק את אותן תופעות. אז זו תופעה עולמית שמתקשרת בעצם, אני חושב, לשני היבטים. אחד, זה נושא ההיצע, כמו שאמרת, מחירי הסחורות בכל העולם מזנקים, מחירי השינוע זינקו.
רגע, אני אעצור אותך פה, למה?
למה המחיר...
קורונה?
אוקיי. כל מה שקשור לשינוע ושרשרות הספקה, זה מאוד קורונה. עדיין רוב הנמלים לא עובדים בפול קפסיטי בעולם. צריך לזכור, מה שקורה בישראל זה לא מה שקורה ברוב העולם, אפילו בארצות הברית, שכן מתחילה לתושש, עדיין בקליפורניה נמלים לא ממש עובדים, שלא לדבר על מה שקורה באסיה, שרק המספרים ממשיכים לעלות, או בברזיל, או באירופה. אז קודם כל יש בעיה ממש בהספקה עצמה. מעבר לזה, מה שקרה בשנה הזאת, הביקוש נשאר גבוה יחסית, ודיברנו על זה הרבה הרבה פעמים, כי בסוף הפגיעה בהכנסה של הציבור, היא לא הייתה כל כך מהותית כמו שאולי חשבנו שהיא תהיה מלכתחילה. עכשיו, בדרך כלל שאתה נכנס למשבר, מיתון, האטה, אתה מניח שהביקושים הולכים לרדת בצורה חדה, ויקח להם גם זמן להתאושש, ואז ההיצע גם יורד, ופחות או יותר הם מתאימים אחד לשני. מה שקרה פה זה שהביקוש ירד בהתחלה, כולם פחדו, ההיצע ירד בחדות, אבל הביקוש חזר, וההיצע לא מצליח להדביק את הביקוש בעצם. זה מה שקורה. רואים את זה בבירור, למשל, בכל תעשיית השבבים. הביקוש לטכנולוגיה, דווקא בגלל הקורונה, מאוד עלה, אז יש לנו ביקוש אדיר לשבבים, לא מצליחים לייצר בקצב, המחיר של כל מוצרי אלקטרוניקה בעצם, אם הוא לא עלה, אז הוא יעלה. ואנחנו נראה עוד עליות בהיבט הזה. רואים את זה בכל הנושא של חומרי גלם. רק אתמול קראתי שמחירי העצים, למבר, זינקו, וזה הביא לזה שבארצות הברית הרי בונים עץ, אז יש, אני צריך לקרוא לזה בעברית, פלייווד, זה הדיקטים הענקיים האלה שבעצם איתם בונים את הבתים, המחיר שלהם זינק ב-$300, סליחה, 300%. וזה אומר שלבנות היום בית בארצות הברית, זה משהו שמאוד מאוד התייקר, ואנחנו נראה את ההשפעה שלה, אנחנו נראה פחות בנייה, וזה כמובן מעלה את מחירי הבתים, כי יש לך היצע יותר נמוך, עדיין אנשים לא רק שצריכים לגור איפשהו, אלא גם שהמשכנתאות בריבית נמוכה, ויש ביקוש לבתים וביקוש להשקעות, כי אין לך מה לחפש בהשקעות סולידיות, כשהריביות נשארות נמוכות, ועוד נדבר על הבנקים המרכזיים, כן. שמתכוונים להשאיר את הריבית נמוכה, וכולם יודעים את זה, אז נוצר מצב שבו הביקוש הוא הרבה יותר חזק מההיצע, וזה מוביל לעליית מחירים בכל כך הרבה מקומות, שזה הקטע הנדיר. לפעמים זה קורה בטירס, זה קורה בנפט, זה קורה במקום אחד. פה זה קורה לא רק בסחורות החקלאיות, ולא רק באנרגיה, ולא רק בסחורות של חומרי גלם, כמו העץ, אלא גם ממש בחלקים כמו שבבים, ועוד ועוד דברים, פלסטיק, כמה הזכרת, שזה בסוף מוביל לעליות מחירים רוחביות.
זה גם מרגיש שזה הפעם הראשונה, אולי הימים האחרונים, שממש מגיע לכיס שלנו. זאת אומרת, אנחנו אז דיברנו שצועות האגח עולות, וזה כנראה יוביל ל... זה ממש פה.
אז זה פה, כי עכשיו שפותחים, בטח בישראל, והכלכלה חוזרת לעבוד, והביקוש חוזר, והחנויות רואות שהצרכנים באים וקונים, והיבואנים רואים שהצרכנים באים וקונים, אומרים, זה הזמן בעצם להעלות את המחיר, ופה באמת מתחבר משהו שאולי טיפה יותר ייחודי לישראל, וזה הפתיחה של המשק. אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, עוד לא רואים את זה במקומות אחרים, כי שם עדיין אנחנו רואים סגרים, ואת הקורונה משתוללת, אבל בישראל ובארצות הברית, בגלל הפתיחה של המשק, אז יש הרבה יותר נכונות בעצם להעלות מחירים, וזה גל שאתה יודע, כשהוא מתחיל... הוא צובר תאוצה בדרך כלל, ואני מניח שאנחנו נראה גם בחודשים הקרובים. על כל זה, אתה צריך להוסיף את הצד של השירותים. זאת אומרת, אם ראינו את הפתיחה של המשק, ואנשים לא יכולים לטוס לחול, וכל מי שנסע בחודש האחרון בכבישים מבין את המשמעות של זה, אז ראינו במדד המחירים של מרץ, למשל, את מחירי הנופש מזנקים ב-9.7% בחודש אחד.
זה נופש פנים ארצי.
כן, כן. מדד המחירים הוא למחירים פה. אז כל הסעיף הזה, שהוא נקרא סעיף שירותי הערכה ונופש, וטיולים, זינק בכמעט 10%. עוד פעם, זה מרץ, גם חגים וכן הלאה, אבל זה די ברור שכל עוד אנשים לא רצים לטוס לחול, בעיקר זמן, בטח לאירופה, אתה יודע, לאיזה קוויקי כזה של 3 ימים בפריז, או בברלין, או במדריד, אין מה לנסוע לשם עכשיו, ולכן המחירים פה ימשיכו לעלות, וזה יבוא לידי ביטוי, ועוד 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 שירותים שרק הולכים ונפתחים, מסעדות, כולם העלו מחירים, אין להם ברירה, עזוב שאין להם כוח אדם, והם צריכים לשלם יותר כדי להשיג כוח אדם, שנה הם היו סגורים, היו פה הפסדים שצריך להחזיר, ואנחנו נראה את זה, אני מניח גם בכל מה שקשור לאירועי תרבות, אם ייפתחו בתי הקולנוע באיזשהו שלב, אז בבתי הקולנוע בוודאי נראה את זה, וכל זה מתגלגל בסוף למדד המחירים לצרכן, ככה שסביר מאוד להניח שנראה, נמשיך לראות עליות מחירים. אגב, לא דיברנו על הסעיף הכי כבד במדד, 25% ממדד המחירים לצרכן, זה דיור. ומחירי הדירות עולים, זה, החלק של מחירי הדירות הם לא בתוך המדד. המדד נמדד רק עם חוזי שכירות. אבל מחירי הדירות עולים בקצב מאוד מהיר שרק הולך וגובר, וסביר להניח שזה עוד ימשיך לעלות כי אם מסתכלים על מדד תשומות הבנייה, שבסוף הדירות החדשות צמודות אליו, אז המדד הזה מזנק בחודשים האחרונים, אז זה יתגלגל למחירים של דירות חדשות, מחירים של דירות חדשות ישפיעו גם על דירות יד שנייה, וכשמחירי הדירות עולים, אז גם מחירי השכירות באיזשהו שלב מדביקים, בדרך כלל זה לוקח כמה חודשים, אבל הם מתחילים להדביק, וגם הסעיף הזה שהוא רבע מהמדד, המשקל שלו הוא מאוד מאוד כבד, מספיק שהוא יצפור קצת תאוצה, זה מאוד ישפיע על האינפלציה בישראל.
כן, אז בוא נחבר את זה, אתה יודע, אוקיי, יש אינפלציה, אז העלו ריבית?
או, אז פה קבור הכלב, וראינו בהודעה של בנק ישראל את ההתייחסות, וצריך לחלק אותה לשתיים. אחד, תראה, עם כל העליות שראינו, עדיין...
כמה המדד עלה בסך הכל?
בדיוק, האינפלציה בישראל, אם מסתכלים על 12 חודשים האחרונים, אחורה,
אוקיי.
האינפלציה בישראל היא 0.2%. מה היעד של בנק ישראל? היעד שלו זה שהאינפלציה תהיה בין 1% ל-3%. זאת אומרת, עדיין האינפלציה נמוכה משמעותית מהיעד שלו. אז בטח שהוא לא צריך לעלות ריבית, אם כבר הוא היה אמור כביכול להוריד ריבית עכשיו, כדי למשוך את האינפלציה חזרה לתוך היעד מלמטה. צריך להגיד שבחודשים הקרובים, כנראה בגלל השפעות קצה, כי אינפלציה זה דבר שתמיד מודדים 12 חודשים אחורה, בעוד חודש, חודשיים, אנחנו נראה את כל ההשפעות באמת של עליית מחירי הנפט, לעומת אפריל שעבר וכן הלאה, אז אנחנו נראה את המדד מזנק לאזורים של בערך 1.5% תוך כמה חודשים, ממש ככה.
כי באפריל שעבר כל המשק קפא בעצם, בדיוק, לא היה כלום.
בדיוק, זוכר, מחיר הנפט היה אפס, כן, היה אפילו שלילי לכמה ימים.
בדיוק שנה לזה דרך אגב.
בדיוק.
כן.
אז אתה תראה את זה בעצם במדדים הבאים, במדד של אפריל כבר נראה זינוק, במדד של מאי כבר נהיה כנראה באזור של 1.5% אינפלציה, אבל עדיין גם 1.5% אינפלציה, ואפילו אם מתקרבים ל-2%, זו לא אינפלציה שצריכה להדיג את בנק ישראל באופן כללי. זה עם מרכז היעד שלו, לשם הוא מכוון. אז הוא לא אמור לעלות ריבית, לחנוק את המשק, רק כדי לעצור את האינפלציה, אם היא ב-2%. אז קודם כל, הוא ממש לא בלחץ בנק ישראל. מעבר לזה, הם אומרים, בהודעת הריבית האחרונה שלהם, שלתפיסתם, הגורמים האלו, ובעיקר הגורמים של צד ההיצע שדיברנו עליהם, הם זמנים. באיזשהו שלב, מחירי הסחורות יפסיקו לעלות, יהיו יותר עובדים בנמלים, מחירי השינוע ירדו חזרה, וכל הגורמים האלו כבר יפסיקו להשפיע עלינו, ובנק מרכזי לא אמור להסתכל באמת על אינפלציה זמנית. אם אתה מניח שכן, כרגע יש אינפלציה, אבל עוד שנה היא לא אינפלציה מתמשכת, אתה לא צריך לעלות ריבית ולחנוק את המשק עם העלאת ריבית, רק בגלל שיש איזשהו אירוע זמני. אתה יודע, זה כמו העלאת מע"מ. כשאתה מעלה מע"מ, אז המחירים קופצים.
כן.
המחירים הם בעצם מוצמדים עם המע"מ. אתה לא מעלה ריבית כי המחירים עלו בגלל העלאת מע"מ, זה אירוע שהוא חד פעמי וזמני, ולכן בנק ישראל לא מתכוון להגיב לעלייה הזו באינפלציה.
אז הוא אומר שזה זמני?
כן.
אז אני חייב להבין משהו. יותר קל הרי לעלות מחירים, כי אם יש לי מסעדה ואני מחליט עכשיו שאני צריך לעלות מחירים, אז התפריט שלי נגיד עולה ב5%, מנה תעלה... בוא ניתן דוגמה, מ-60 שקלים ל-65 שקלים, לא מאמין שאני אוריד את המחירים ל-60 שקלים אחרי שנה שאני תושש ויהיו לי כבר עובדים במשרה מלאה והכל. איך בנק ישראל אומר
אתה לא צריך להוריד מחירים. אם תשאיר אותם ב-65 שקלים, האינפלציה היא אפס. האינפלציה היא השינוי במחיר. נורא חשוב לזכור את זה תמיד. מספיק שתשאיר אותם ב-65 שקלים ולא תמשיך להעלות אותם, כל חצי שנה בעוד 3-4%, מבחינת בנק ישראל הכל בסדר. כי זה משאיר את האינפלציה ברמות נמוכות. השאלה היא, אם הביקוש, אם אנחנו ממשיכים להיות המשק, נקרא לזה, היחיד שהולך ופותח ופותח ופותח, כלומר לא נוסעים לחול, והביקוש למסעדות נשאר גבוה, ואנשים חוזרים לעבוד, ויש כסף, וקיבלו מענקים, ונגיד מעריכים גם את תוכנית ה... אבטלה קדימה, לצורך העניין, האם המסעדות לא ימשיכו לעלות מחירים? אם יש ביקוש, למה המסעדות מלאות, אז כנראה הם ימשיכו לעלות מחירים, בטח אם קשה להם למצוא עובדים. וזו בעצם השאלה המרכזית.
קשה להאשים אותם.
כן, ככה כלכלה עובדת.
ככה כל מי שפותח עסק רוצה להרוויח כמה שיותר.
בוודאי, כלכלה עובדת.
ושוב, אנחנו נכנסים למסעדה, אבל גם החברות הגדולות, גם פרוקטר אנד גמבל, אני לא יכול להאשים אותם.
נכון. ובסוף, אתה יודע, הדברים האלה מתאזנים בדרך כלל או על ידי באמת מדיניות של בנק מרכזי, שמלא ריבית טיפה לקרר את המשק, לגרום לנו להוציא פחות כסף, נשמור יותר כסף בפקדונות בבנקים, כרגע מקבלים אפס, אז זה לא מעניין, וגם אם הוא יעלה לרבע אחוז, זה לא מה שישנה הרי את הסיפור, או שפשוט הכלכלה מתקררת דרך, יש המחירים גבוהים מדי, המחירים עולים הרבה יותר מהר מבעצם העלייה בשכר, נקרא לזה, ובעצם הכנסה הריאלית שלך נפגעת, ואז אתה יכול לצרוך פחות. צריך, ולאט לאט זה מקרר את הפעילות הכלכלית.
אז בוא נחזור להודעה של בנק ישראל, מה, על ה...
אני חושב בדיוק שכך או כך, כרגע לפחות, זה לא ממש משנה, כי כמו שבנק ישראל מתבטא, אין שום כוונה, וזה די דומה למה שהפד אומר, צריך להגיד, אין שום כוונה לשקול בכלל על האטריבית, גם אם באמת נראית האינפלציה באזור נאמר של 1.5%, 2%, זה כאילו מרכז היד, אלא אם כן נראה שזה ממשיך לעלות וממשיך לעלות, וצריך לבחון את זה ולחכות וכן הלאה, זאת אומרת, התפיסה היום של בנק ישראל או של בנקים מרכזיים אחרים, היא שלא מעלים ריבית עד שממש נהיה חייבים לעשות את זה. ופה יש שאלה שאני חושב שבעיניים של המשק הישראלי היא קריטית, בטח בעיניים של חברות ייצור, חברות הייטק, אם נגיד שהתהליך הזה מתמשך, אוקיי? לא בטוח, אבל נגיד שהתהליך הזה הוא תהליך שמתמשך, והאינפלציה באמת תרים את הראש קצת יותר ממה שחושבים כרגע, מי יקנה קודם? זאת אומרת, מי פה משחקים צ'יקן? האם הפד יקנה קודם או בנק ישראל יקנה קודם? למה זה חשוב? כי זה ישפיע מיידית על שער החליפין, וזה משפיע מיידית על הייצוא, כמו שאנחנו יודעים. אז אם אנחנו מניחים שבנק ישראל, בגלל הנושא של שער החליפין, גם אם הפד יעלה ריבית, נגיד האינפלציה בארצות הברית כבר ב-3, 3.5, הפד נכנע, מתחיל לעלות ריבית, פה האינפלציה ב-2.5, 3, בנק ישראל אומר, אני מפחד ממה שיקרה לשקל, מפחד מהיציונים, אני נותן לאינפלציה להמשיך לעלות, אז זה יוביל כביכול להתחזקות של הדולר, ונקרא לזה במשחק הצ'יקן, בנק ישראל ניצח. אם אנחנו מניחים, ולהערכתי זו הנחה יותר סבירה, שבגלל ההיסטוריה של ישראל עם אינפלציה, בגלל שהמטבע שלנו, מה לעשות, לא המטבע הרזרבה הכי חזק בעולם, ואפשר לסמוך על זה שגם אם משהו קורה, אתה יכול לשלוט בתהליך יותר. סביר להניח שאם נגיע למצב כזה, לא בטוח, עוד פעם, לא בטוח שנגיע, אבל אם נגיע, שבנק ישראל יקנה קודם. זאת אומרת, אם האינפלציה פה כבר תהיה ב-2, ולאט לאט הרי שהיא בכיוון ל-2.5, ואוטוטו, אתה יודע, שנה מהיום יש סיכוי מסוים שפתאום אנחנו מגיעים לטווח העליון של היעד, ל-3%, אז בנק ישראל יתחיל לדבר על העלות ריבית, אפילו אם הוא לא מעלה בפועל, מספיק שהוא שוקל את זה בדיונים שלו, הרי פרוטוקולים של הדיונים מתפרסמים.
כן.
מספיק שבכלל יהיה רשום שמישהו מחברי הוועדה הציע לעלות לדיון העלת ריבית, זה כבר משנה את כל המערך של השער חליפין, וזה יכול להיות בעייתי מבחינת היצואנים.
בוא אני אשאל אותך דבר כזה, הפוך. למה זה כל כך מפחיד? הרי אנחנו ראינו גם בתחזית, נכון, שהאבטלה תירד. כל התחזיות מראות שהאבטלה תירד. המשק מתאושש, אנחנו כבר כמעט פתוחים ב-100%. למה כל כך... אתה יודע, אין לי אינטרס שהריבית תעלה, אני לא רוצה את זה, אבל מה יקרה האסון? אוקיי, אז נעלה את הריבית ל0.5%.
אז האמת שבנק ישראל התייחס לזה, ודווקא בהתייחסות הזו אני חושב שהוא די right on, כמו שאומרים. זה גם מאוד דומה למה שהפד אומר. הוא אומר, תראו, הצמיחה ב-2021 תהיה באזור 6.3, צמיחה מאוד יפה, כמובן אחרי שנה של מיתון כבד, וב-2022 צמיחה של 5%. זאת אומרת שמבחינת הפעילות הכלכלית במשק,
הכל טוב,
זה חוזר מאוד יפה. אבל, הוא אומר, זה לא יוביל את האבטלה לרדת כל כך מהר, ולהנחתנו האבטלה סך הכל תמשיך להיות יחסית גבוהה. אתה יודע, מדברים על אזור של 6% בסוף 2022. זה עדיין אבטלה גבוהה יחסית, בעוד 1.5 מהיום. ויש לזה כל מיני סיבות, עוד פעם, לוקח זמן, יש ענפים שלמים שיקח להם הרבה יותר זמן להתאושש, גם אם זו הקורונה לגמרי מאחורינו. ובנק ישראל בא ואומר, אני שם את העיניים שלי עכשיו על שוק העבודה.
אוקיי.
מאוד דומה למה שהפד אומר. אין אינפלציה שמפחידה אותנו, מפחידה זה עוד פעם, מתקרב ל-3%.
כן.
אינפלציה היא סבירה, גם אם היא קצת עולה, עדיין במקום סביר, אנחנו מחויבים עכשיו לעזור כמה שאפשר לשוק העבודה. זה צד אחד. הצד השני, זה צריך לזכור מה קורה בשווקים. השווקים נמצאים, עלו כמו שהם עלו, ונמצאים איפה שהם נמצאים מבחינת רמות תמחור, על סמך ההנחה שריביות בעולם יישארו אפסיות עוד כמה שנים קדימה. אם זה משתנה, זה משנה את כל התפיסה של שוק ההון, וזה ישפיע, אני חושב שאין ספק בכלל, ברגע שיחשבו שאולי הפד מתכוון מתישהו לעלות ריבית, זה יוביל לירידות בנכסי סיכון, מניות וכן הלאה, כי זו התפיסה שאין אלטרנטיבה. אם פתאום יחשבו שאולי אוטוטו יש אלטרנטיבה, זה ישנה לגמרי את התפיסה. פה גם בנק ישראל, אגב, לא הזכרנו את זה, התייחס לתוכנית רכישות שלו, הרי הוא רוכש אגרות חוב ממשלתיות, כן. החלטה שהתקבלה בשיא המשבר, הוא אמר, יש עכשיו משבר, אני חייב לעזור, אני רוכש אגרות חוב ממשלתיות.
תזכיר לנו למה הוא רוכש אגרות חוב ממשלתיות.
כדי לשמור את הריביות הארוכות, ל-5, ל-10 שנים, כמה שיותר נמוכות, זה א', עוזר לממשלה לקחת חוב בריבית נמוכה, ולהזרים כסף למשק עם כל התוכניות שהיו בתקופת הקורונה, ובית, כשהריביות האלו נמוכות, אז עוד פעם, קל לקחת הלוואה לפירמה, קל לנו לקחת משכנתה יותר, הריביות ארוכות משפיעות הרבה יותר על ההלוואות הצרכניות, מאשר הריבית הקצרה, הריבית המוכרזת.
כן.
ושאלו את בנק ישראל, אנחנו ממשיכים עם התוכנית הזו? כי בוא, אנחנו, במשבר אנחנו כבר לא. נכון שאולי האבטלה או תישאר, במשבר אנחנו כבר לא, וזו תוכנית שהיא משברית. וכמו כל תוכניות המוניטריות שראינו בעשור האחרון, קל מאוד להתחיל, קשה מאוד להפסיק, כי השוק מתמכר, ובנק ישראל אמר, כרגע אנחנו ממשיכים, אנחנו נדחה את הדיון על זה בכלל, לא דנים על זה, נדחה את הדיון לקיץ, לאזור ספטמבר, רק אז בכלל נתחיל לדבר על מתי, אם בכלל צריך להפסיק את הרכישות. קשה לרדת מהמקומות האלה, כי השוק רגיל, בטח כשאנחנו מניחים שגם ב-2021, גם בקיץ, עדיין הממשלה, הגירעון הוא עדיין גבוה, אם יאריכו את האבטלה וכן הלאה, עדיין הממשלה צריכה הרבה כסף, והיא צריכה לגייס אותו בריבית נמוכה.
אוקיי, במילה, יש לנו זמן להסביר, אולי קראתם השבוע כותרות, החוב של ישראל, טריליון שקל, נלחצתי, אמרתי, יו, איך מחזירים עכשיו טריליון שקל?
מה זה טריליון?
להלוות כסף למדינה? מה אני עושה?
מה זה כל מה זה טריליון? כן, ראיתי כבר איזה גם תגובה של הנכדים, של הנכדים, של הנכדים שלכם, יצטרכו לעבוד בשביל להחזיר את החוב, דברים שבדרך כלל שומעים הרבה בארצות הברית. תראה, המספר טריליון אין לו שום משמעות. זה שהתוצר של ישראל הוא טריליון וחצי, זה אף אחד לא רשם. גם התוצר אף פעם לא היה טריליון וחצי, והוא הגיע לרמה הזאת. מה שבאמת חשוב זה היחס בין רמת החוב לתוצר. הרמה עצמה אין לה שום משמעות. קח את זה כדוגמה מהעולם שלנו, כצרכנים, אם אתה לוקח הלוואה מהבנק של 20,000 שקל.
כן.
Okay? אם השכר שלך הוא 5,000 שקל, בעיניים של הבנק זה קצת מסוכן, כי ייקח לך הרבה זמן להחזיר, ופתאום אתה מאבד את העבודה וכן הלאה, אז זה הלוואה בעייתית. אם אתה מרוויח 100,000 שקל בחודש, ולקחת הלוואה של 20,000 שקל, זה לא ביג דיל. זאת אומרת, מה שחשוב זה לא כמה הלוואה לקחת, אלא כמה הלוואה הזאת ביחס יכולת שלך להחזיר אותה. ובעיניים האלו סך הכל נכון שגם היחס חוב תוצר של ישראל עלה בעקבות הקורונה, ואנחנו מגיעים לאזורים של 75%, מדברים שנה הבאה אולי 77%, אבל עדיין קודם כל ביחס לעולם זה מאוד נמוך, לא שזה צריך להקל עלינו, זה שהעולם במקום בעייתי, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות מבסוטים מזה שאצלנו זה יותר נמוך, אבל זה גם יחס, וזה הדבר הכי חשוב, שאפשר לעבוד איתו. אפשר, אחרי שהקורונה, האבטלה קצת תרד, להתחיל לעשות תוכניות של אחריות, טיפה לעלות מיסים, לא צריך לעלות מיסים בחדות, לעודד צמיחה, תמיד צריך לזכור שיחס החוב תוצר יכול לרדת דרך התוצר, לא דרך החוב. לעודד צמיחה, טיפה אולי לעלות מיסים איפה שאפשר, בלי שזה יפגע יותר מדי בצמיחה, והיחס חוב תוצר לאט לאט ילך וישחק, כמו שקרה בעשור שלפני הקורונה. אז זה לא בשנה, שנתיים ירד חזרה ל-60, זה ייקח כנראה עשור, אבל אפשר לעבוד עם זה. זה לא במצב של ארצות הברית, עם יחס חוב תוצר של 150%, שזה לא משנה כמה הם יעלו מיסים וכמה צמיחה תהיה להם, אי אפשר לחזור ל-60 מ-150. זה צריך לעשות דברים הרבה יותר קיצוניים, כמו למשל, לתת לאינפלציה להגיע ל-5% ולהישאר שם כמה שנים.
כן.
או כל מיני דברים, או פשוט להגיע ליחס חוב תוצר של 150 ולהישאר שם, כי יש לך את המטבע הרזרבה הגדול בעולם. אז לא להיבהל מהטריליון, אין לזה שום משמעות, אבל כן לקחת בחשבון שכנראה מתישהו לא השנה, קודם כל צריכה לקום ממשלה, כשתקום ממשלה, באיזשהו שלב אנחנו נראה גם כנראה העלות מיסים, אולי קצת קיצוצים, כדי להתחיל להחזיר, להוריד את היחס חוב תוצר.
אוקיי, נרגעתי. עד כאן החלק הזה של הפודקאסט, ואנחנו לחלק האחרון, עם הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב.
אני אתחיל?
כן.
אז אני קראתי איזה מאמר מסקר חדש של גלופ, הביאו מספרים למשהו שאני חושב שהוא די ברור, ויש לו המון השלכות, זה נורא מעניין, למספר האנשים שמחשבים את עצמם כאנשים, נקרא לזה דתיים, אוקיי? הם שאלו קודם כל, האם ביקרת בשנה האחרונה בבית כנסת, מסגד או כנסייה? הם שאלו, סליחה, כנסייה, בית כנסת או מסגד? אמרתי את זה אולי בסדר לא נכון. ומה שיפה, תראה, בשנות ה-40, 50, 60, 70, זה תמיד היה באזור של 70-75% מהאנשים הולכים למקום שלהם, של הדת, באופן קבוע. זאת אומרת, כן, פועלים בצורה דתית, אני לא יודע איך לנסח את זה יותר טוב. בשנות ה-80 זה התחיל לרדת, עם העלייה אפשר להגיד של ההסתכלות על העני יותר, כן. ופחות על החברה, ומשנת 2000 זה בירידה חדה, כשזה פעם ראשונה בהיסטוריה, מאז שמודדים, שפחות מ-50% מהאנשים בעצם הולכים למקום דתי, ומסתכלים מאיפה זה מגיע, הם גם חילקו את זה לפי גילאים וכן הלאה, ואנשים שענו לסקר, זה מגיע בבירור מהמילניאלס, שאני חושב שזה נורא נורא מעניין, יש פה דור שהוא הרבה פחות דתי, וזה מוריד את המספרים. אגב, הם גם בדקו כמה, מה אחוז מהאנשים שאומרים שאין להם שום קשר לדת, אוקיי? שום קשר לדת, זה לא מעניין אותם. בשנות ה-2000, לא מאוד מאוד רחוק, תחילת שנות ה-2000 זה היה 8%, ב-2010 זה היה 13%, ועכשיו זה 21%. חמישית מהאנשים אומרים שלא מעניין אותם דת, זה לא רלוונטי לחיים שלהם בשום צורה שהיא, ואני חושב שאנחנו רואים את זה גם בישראל במידה מסוימת, וזה גם מסביר במידה מסוימת את ההקצנה הדתית. זאת אומרת, כן. התפיסה שאנחנו מאבדים את מה שהיה לנו כוח גדול על האוכלוסייה, גורמת להקצנה כן. משני הכיוונים, וזו תופעה שהיא נורא מעניינת, והיא כנראה תמשיך, אני מניח.
הדת לא תיעלם, זה הדבר היחיד שאני...
תיעלם היא כנראה שלא, לא בימי חיינו, כנראה.
אוקיי, אני לוקח אותך לניו ג'רזי, לדלי קטן בניו ג'רזי. דייוויד איינון, אתה בטח שמעת את השם הזה, אגדה, מישהו שנחשב למומחה שנים בהדג' פאנד, בקרנות גידור, הוא שם לב לאיזה דלי בניו ג'רזי, שמי שמחזיק בדלי בניו ג'רזי, זו חברה נסחרת בוול סטריט, Hometown International, HWIN, היא חברה שנסחרת ב-OTC, שזה, למי שלא יודע, זה over the counter, זה חברות שנסחרות בוול סטריט בלי רגולציה, הן לא מחויבות לכלום.
בדרך כלל חברות מאוד, הרבה יותר קטנות מהחברות שאנחנו מדברים עליהן בדרך כלל, בנאסדק או ב-S&P.
בדיוק. ובגדול זה חברות שיכולות להיות גם בפשיטת רגל, בלי עסקים. אתה יודע, אתה פשוט רושם את החברה שמה והיא יכולה להסתחר. ומה קרה לחברה הזאת? שוב, דלי בניו ג'רזי, שהמחירות שלו בכל 2020, הוא בכלל היה סגור חצי שנה, $14,000. זה כל המחירות. החברה הזאת היא שווה 105, הגיעה בשיא, המניה ל-115 מיליון.
זו ההחזקה היחידה שלה, הדלי הזה?
זו החברה, זו ההחזקה היחידה שלה. ודייוויד אורן, אורן, אינון...
הוא בדק שבמחסן שם לא משחקים פוקר או משהו, ומי יש שם הכנסות נוספות?
שום דבר, אין שום הכנסות. הוא בדק שהשטח אומנם שלהם. השטח שעליו יושב הדלי, שזה מאוד חשוב, זה לא שטח ששווה 115 מיליון דולרים, והסיפור הזה התגלגל, והתחילו חקירה, ולפי מה שהבנתי בימים האחרונים, גם ביצעו כל מיני מעצרים של הבעלים של ה-Hometown International, של החברה שזו ההחזקה היחידה שלה, וזו מנה, אגב, שעשתה 250% מתחילת השנה. סיפור פשוט מדהים, ואם המסקנה שלנו מהדבר הזה זה, שימו לב למניות שאתם קונים, OTC, אל תיגעו בזה.
ב-OTC יש המון סיפורים, אתה יודע, מוזרים בדרך כלל, לא בדרך כלל, קורה לא מעט, או של הרצה של מניות, או של...
שזה בדיוק מה שזה. בוא, כן, אין פה משהו, אין פוטנציאל רווח.
אבל מה שאמרת מאוד נכון, בסוף, שאתה קונה, כל דבר שאתה קונה, תבדוק מה אתה קונה, תבין גם מה אתה קונה. אתה יודע, הרבה פעמים קונים איזה חברה, ולא באמת מבינים מה היא עושה, ומה, ויש סיפורים ומצגות והכל יפה, חשוב נורא לדעת מה אתה מחזיק.
תראו כמה המניה עולה, תראו כן. כמה... לא,
אפילו יותר ממוצר. אתה קונה נעליים או גם רעיתים, או לא משנה מה, אתה בודק טוב, אתה עושה השוואות, אתה כן עושה איזשהו מחקר, אפילו יותר מזה, כי בזה אתה משתמש, זה מתישהו נגמר או נשחק, כזה. מניה אמורה לתת לך ערך גם לאורך זמן,
בדיוק.
תדע מה אתה מחזיק.
בדיוק. תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.